הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
דרמן בבני ברק מתקיימת בשעה זו עצרת חיזוק ותפילה במעמד מרן הגאון הרב חיים קנייבסקי ומרן הגאון הרב גרשון אדלשטיין והגאון רבי אביעזר פילץ, ראש ישיבת תפרח. בשעה 10 תארך עצרת תפילה גדולה בכותל המערבי. גם במודיעין אלית תתקיים בעוד 40 דקות תפילת רבים בהיכל הכולל עטרת שלמה. מאזינים המבקשים להצטרף לאמירת 1000 ספרי תהילים לרפואת מרן יכולים להתקשר למוקד התהילים של כל חי בשיתוף עמותת בית מרן בטלפון שמספרו כוכבית 5293 שלוחה 6. הציבור מתבקש להרבות בתפילה לרפואת מרן הרב אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגה בתוך שאר חולי ישראל. מקסיקו זימנה את שגריר ישראל לשיחת נזיפה על רקע התבטאותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעד בניית החומה בין ארצות הברית למקסיקו. נתניהו כתב אתמול בחשבון הטוויטר שלו כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צודק בכוונותיו לבנות את החומה וכי מדובר ברעיון נפלא, כלשונו. החרפה בשביתה בירושלים. מטה המאבק למען ירושלים החליט להחריף את השביתה בעיר בשל אי העברת התקצוב לשנת 2017. במסגרת העיצומים הלימודים בבתי הספר העל יסודיים בירושלים התחילו מחר בשעה 10 ולא ייפתחו מחר כלל הצהרונים בעיר. שאר מוסדות החינוך והחינוך המיוחד יפעלו כסדרם. כמו כן תימשך השבתת שירותי העירייה ברחבי העיר. כך התקן כתבנו בנצי לזרוביץ'. לשכת ראש הממשלה מפרסמת הערב תגובה לתיק 3000 פרשת הצוללות, ובה נאמר כי בניגוד לטענות שהושמעו, רכש 4 ספינות השטח נעשה בהתאם להמלצות חיל הים ומשרד הביטחון עצמו. ראש הממשלה והקבינט פעלו בהתאם להמלצות הדרגים המקצועיים, נאמר בהודעה. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק אומר כי המנהיגות היום במדינת ישראל תקועה בפסיביות וחרדה ובתחושת קורבניות. הוא יזהיר כי אי היפרדות מהפלסטינים תהפוך את ישראל למדינה עם רוב מוסלמי. ברק הבהיר כי אין בכוונתו להתמודד על ראשות הממשלה. הוא אמר את הדברים באירוע של הזרם המרכזי במפלגת העבודה בתל אביב. התחזית לסיום הלילה בהיר וקר, צפויה קרה במקומות המועדים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין נוסיף להיות קר מהרגיל. עד כאן חדשות כל חי.
לקיים בנו חכמי ישראל. הציבור נקרא להתפלל לרפואת מרן ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגה שטיינמן לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. ואין כל כביר לא ימאס תפילת רבים.
המרצה עם אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, כי בידי יום ראשון בערב בין השעות 10-11 בלילה כאן ברדיו קול חי, אנחנו בתוכניתנו החדשה המרצה. שלום גם למאזינינו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי, וצהריים טובים למאזינינו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. האם שמעתם פעם הרצאה שהשאירה אתכם פעורי פה, או דרשה שגרמה לכם להתרוממות הנפש? האם חשבתם לעצמכם, אולי יום אחד גם אני אוכל להישמע כמו המרצה הזה? אז בסדרה שלנו, אנחנו הולכים ללמד את סודות המקצוע. אנחנו הולכים להיכנס אל מאחורי הקלעים של עולם ההרצאות והנאומים כדי להכיר את אחד התחומים המרתקים והמשפיעים ביותר בעולם. בשבוע שעבר עסקנו בנושא המפחיד שנקרא אימת הקהל, איך מתמודדים, איך פותרים, טכניקות שונות שעוזרות לאדם להתמודד עם החרדה הגדולה הזו. היה הרבה ידע שימושי ופרקטי, וגם השבוע אנחנו נמשיך את אותה המגמה. אנחנו מתקדמים היום לנושא חדש, לנושא נוסף, לעוד פרק בסדרה. היום אנחנו נעסוק בשאלה איך מכינים את השטח, איך מכינים את הקרקע לפני שההרצאה מוכנה להמריא. אתם יודעים, נוח הצדיק לא התחיל לבנות את התיבה שלו כאשר טיפות הגשם הראשונות החלו ליפול מהשמיים. כבר 120 שנה קודם לכן הוא עמל על התיבה. מרצה טוב לא ממתין עד לרגע שבו קוראים לו לבמה כדי לעשות את דבריו, הוא מתחיל את ההכנה הרבה קודם לכן, וככל שההכנה טובה יותר, כך גם כן התוצאה תהיה בהתאם. הרצאה טובה היא כמו מסע, זה כמו טיול, זה כמו מסלול שאמור להתחיל ממקום אחד ולהוביל את המאזינים אל מקום אחר. וכמו שכל אחד מאיתנו יודע, טיולים ומסלולים לא מאלתרים בשטח, בדרך כלל אלתורים לא מביאים לתוצאות הטובות. טיול מוצלח הוא טיול שאנחנו מארגנים אותו הרבה זמן מראש. אנחנו יודעים בדיוק באיזה שעה אנחנו פותחים ומאיפה אנחנו יוצאים ומה היו התחנות שלנו לאורך הדרך ואיכן נסיים. כל הדברים האלה נלקחים בחשבון מראש, וככל שהתכנון יותר טוב גם התוצאה היא בהתאם. אז הרצאה זה סוג של מסע, ומסע צריך לארגן אותו מההתחלה ועד הסוף. אז היום אנחנו עוד לא פותחים את הפה, אנחנו עוד לא משמיעים אף מילה, אנחנו לא מתחילים לדבר, אנחנו מתמקדים בנושא ההכנה. איך מתכוננים, איך נערכים להרצאה מוצלחת, מהשלב של בחירת הנושא, ועבור דרך מציאת חומרים שמתאימים, סיפורים, דוגמאות, משלים וכן הלאה, ועד כדי סידור החומר בצורה אחידה ושיטתית, כדי להנגיש אותה בפני הקהל, וכדי להעביר אותה בצורה מעניינת ככל האפשר. מי יהיו איתנו באולפן? מי יעזרו לנו בהרכבת הפאזל הזה שנקרא הכנה להרצאה? ובכן, ראשית כל נמצא איתנו הרב דוקטור דניאל נשיא, שהוא הדריך כבר מרצים רבים, והוא האחראי על כל תחום ההדרכה ופיתוח ההרצאות בערכים. הוא היה איתנו בשבוע שעבר, והוא ימשיך וילווה אותנו גם בפרקים הבאים של הסדרה הזו. והערב מצטרף לנו גם אורח מאוד מיוחד, הרב ישעיהו הורוויץ, שהוא מצוות מחלקת המחקר, המידע וההדרכה בערכים. כמי שעוסק כבר שנים בתחקירים ובאיסוף חומרים, אין יותר מתאים ממנו מאשר להסביר לנו ולקהל המאזינים היכן מוצאים את אותם החומרים שהופכים הרצאה בנאלית להרצאה מרתקת ומעניינת, כזו שמשאירה את הקהל פעור פה עם טעם של עוד, רצון לעוד בפה. ובנוסף לכך, במחצית השנייה של התוכנית שלנו, הצטרף אלינו הסופר והעיתונאי הרב קובי לוי, אחד מטובי הסופרים של השנים האחרונות, אדם שיש באמתחתו, כך נדמה, עוצר בלום ואין סופי של סיפורים מרתקים ומעניינים. והאמת שיש הרבה קווי דמיון בין הרכבת הרצאה מעניינת לבין כתיבת סיפור מעניין. בכל מקרה, צריך לבחור נושא, צריך לדעת מאיפה מתחילים ואיפה מסיימים. אז מהסופר והעיתונאי קובי לוי ננסה לדלות את התשובה לשאלה, איפה מוצאים רעיונות, מאיפה כותבים את כל הסיפורים האלה, מאיפה מקבלים את ההשראה שהופכת הרצאה להרצאה מעניינת, האם זה בתוך ספר מסוים, האם זה מתוך התבוננות בחיים, האם יש איזושהי טכניקה מסתורית שעוזרת לנו לגלות רעיונות. את כל השאלות האלה ועוד אנחנו נשאל אותו ונלמד ממנו איך עושים את זה. לפני שנתחיל, נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, ליוסי צלניקר שאחראי על אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור ישי פופובסקי, שבלעדיו לא היינו יכולים להשמיע את מה שאנחנו משמיעים כאן. ולאחר כל דברי המבוא וההקדמה והפתיחה, אנחנו עוברים לאורחים החשובים שכבר יושבים כאן באולפן, וממש גדושים עד כדי התפקעות באינפורמציה ובידע שהם רוצים לחלוק איתנו. ערב טוב לך, הרב דניאל נשיא.
ערב טוב.
וערב טוב לך, הרב ישעיה הורוויץ.
ערב טוב.
השאלה הראשונה, שאלת מיליון הדולר, איך בוחרים נושא מתאים להרצאה? יש כל כך הרבה נושאים, אבל אותי לימדו שהכלל הראשון שכל מרצה צריך לדעת זה דע לפני מי אתה עומד. כן, תתאים את הנושא לקהל, אחרת אתה עלול לפתח דו-שיח של חרשים. אתה תאמר דברים, אבל הקהל לא ישמע. אז איך אנחנו בוחרים את הנושא המוצלח שבאמת יתאים לקהל הזה?
מספרים על דייג שרצה לדוג דגים, והוא תיקס עצה, מה הוא צריך לשים ככה בחכה? אז אמרו לו, תשמע, אמר לו, זה עובר אורח, תשמע, אתה אוהב דובדבנים, תשים דובדבנים. ולא הצליח, אף דג לא עלה בחכה. אז אמרו לו החכמים, תשמע, אם אתה חכם, אל תשים את מה שאתה רוצה לשים, באמת כי אתה אוהב, תשים את מה שהמאזין, את מה שהדג אוהב לשמוע. נכון שאנחנו לא לגמרי מורידים בהרכנת ראש את כל המידע שלנו רק לפי המאזינים, אבל דבר אחד אנחנו צריכים לדעת, המאזין עצמו זקוק לחומר מסוים, בצורה מסוימת, באופן מסוים, חומרים שהוא אוהב לשמוע, תשתדל כמה שאתה רק יכול, שהנושא עצמו יהיה קרוב לליבו. הנושא צריך להיות מעניין, הוא חייב להיות מרתק, הוא חייב להיות מסקרן גם, ויותר מכל הוא חייב להיות גם נחוץ, כי סתם אינפורמציה היבשה, גם שהיא תהיה מרתקת, מאלפת, היא איננה ממלאת. אתה יודע, אנחנו נמצא בבתי הכנסת, לפעמים אני רואה נועמים שניגשים לדבר בין תפילת מנחה לערבית בתפילה בשבת, אז מה שאני רואה שבעצם הרבה פעמים האירועים האלה זה אירוע בנתוני פיוק גבוהים, משום שהוא ככה ממלאית את האנשים במידע ובחומר, והקהל משועמם, לא לגמרי מרותק, זה לא לגמרי, זה לא מעניין אותו, וזה שאתה למדת יפה סוגיה מסוימת על כל רבדיה, זה לא בהכרח מעניין את המאזינים. אז תבחר נושא שבאמת נוגע ומסקרן, ואנשים פותחים את העיניים, פותחים את הפה ורוצים לשמוע את הנושא הזה. אחרי שהנושא הזה מסקרן, נחוץ, מעניין, מרתק, כן? אתה צריך גם לבנות את המהלך, איך אתה בוחר את הנושא, בונה את אבני הבניין בנושא עצמו, כך שזה גם יגיע, יגע בלבבות שלהם.
אבל לפני שאנחנו נגיע לשלב ההרכבה, אני עדיין רוצה להחזיר אותך לבחירת הנושא. מן הסתם, כמי שעוסק בתחום הזה שנים רבות בערכים, נוכחת לראות מהניסיון מה באמת מעניין אנשים. נכון שכל קהל הוא מיוחד בפני עצמו, ואין עוד דומה ציבור זה לציבור אחר, ועדיין יש תחומים מסוימים שבדרך כלל מעניינים לציבור. אתה יכול להצביע...
שאלה מצוינת, והיא במקום. אכן, ישנם נושאים שמעניינים את הציבור יותר ויותר, למשל נושא הזוגיות, משפחה, חינוך ילדים, תקשורת בין אישית, שליטה על כעסים, עבודת עמידות, נושאי יסוד שהם נוגעים בחיי היומיום של האדם. נושאים שכאלו הרבה יותר מעניין לשמוע.
אגב, המכנה המשותף בין כל הדוגמאות שהבאת עכשיו, שזה באמת נושאים שאדם מרגיש שזה נוגע אליו. זה משנה משהו את החיים שלו, איך לחנך את הילדים שלי, איך לנהל את הזוגיות שלי, איך להתגבר על העמידות שלי. באיזשהו מקום אנשים מתעניינים באותם סוגי הרצאות שמלמדות אותו משהו חדש על עצמו, שמעבירות לו איזושהי טכניקה לנהל את החיים שלו בצורה יותר טובה.
ניתן לך דוגמה. אני זוכר ככה לפני למעלה מעשור, אהבתי את הנושא מכניקת הקוונטים בפיזיקה וכל הסוגיה של העיקרון האנתרופי. אמרתי, אני רוצה לדבר בפני אברכים גם בנושא הזה. ראיתי, זה לא מעניין אותם. זה לא מדבר עליהם. שבוע למחרת, אמרתי, אני מדבר שבוע הבא על הנושא חשיבה חיובית. האולם היה מלא. זה יותר מעניין אותם, זה יותר מדבר עליהם, מאשר סוגיות באסטרופיזיקה ואסטרונומיה, פחות מעניין.
אגב, יש נקודה מאוד מעניינת, אנחנו רואים שזה גם משתנה עם השנים. זאת אומרת, יש גם קבוצות מסוימות, אוכלוסיות מסוימות, שבעבר התעניינו בתחום מסוימים, והם התעניינים בתחומים אחרים. אנחנו רואים למשל נושא של מיסטיקה, בעבר זה דיבר יותר, היום יש קבוצות שדיבר פחות. זה גם דברים האלה משתנים השני.
יש הפנות, יש הפנה בדברים.
כן, ולכן אנחנו כל הזמן נמצאים עם אצבע לדופק, לראות את הנושאים שמעניין את אנשים, לקבל משוב גם מקבוצות שבהם מדברים בפניהם, לשמוע תגובות של אנשים המעניין אותם. זה כמובן גם משתנה לפי קהלי יעד, זאת אומרת, אם אתה מדבר בפני
סטודנטים, זקנים, צעירים.
זכות, נשואים. כמובן, אדם שבא, יש חוגי בית שמתקיים בפני בבית אבות למשל,
אז כמובן... מעשה במרצה, שהוא זמן לתת הרצאה בבית אבות, באמת, והוא הביא את ההרצאה החזקה ביותר שהייתה לו. באמת, איך מתמודדים עם דחיית סיפוקים בגילי 4-5? והוא הביא את זה, הוא באמת עשה עבודה נהדרת, הוא הגיע עם דוגמאות מרתקות, עם סיפורים מהחיים.
ההרצאה כנראה הייתה חלומית, כולן מרדמו.
הקהל שרובו ככולו היה בין גיל 80 ל-90,
שאב הרבה נחת מהזה, ואמר שבאמת הנינים שלהם יכולים מאוד להסתייע בהרצאה כזו, אבל להם זה לא רלוונטי. זה מאוד חשוב, זאת אומרת במילים אחרות, לפני שאתה בכלל ניגש לשלב התכנון, תנסה ללמוד משהו על הקהל שבפניו אתה אמור להרצות. מי הקהל הזה? מה הגיל שלו? מה תחומי העניין שלו? מה הרמה האינטלקטואלית שלו?
יש כלל אצבע מאוד מעניין שהוא עובד תמיד. אם אתה רוצה לדבר בפני ציבור, תחפש את הנושא שהוא יותר עוסק באגדתה מאשר בפלפול התלמודי וההלכתי. תמיד שאתה מספר סיפורים, אגדות חז"ל, ביורי אגדות חז"ל, תראה, הקהל הרבה יותר מעניין. זה יותר מעניין אותו. לכן תחפש יותר את הסיפור, את הרתק, את הדברים שיותר מעניינים את המאזין לשמוע. כמובן, לא על חשבון הרעיונות, דרך זה תעביר את הרעיונות.
אלא אם כן, הנושא הוא באמת נושא הלכתי מובהק, שאז אתה חייב להישאר צמוד לנושא.
כן, כמובן, אבל אם אני נדרש לדבר בפני בני תורה, אז פלפול ההלכתי הוא לא המקום. יותר נכון, אני צריך לחפש סוגיות של מוסר, מחשבה, סוגיות שאני פותח אותם בקונפליקט, מדבר עליהם בצורה, עם הרבה דילמה, עם הרבה סיפורת, דרך אגדות חז"ל.
עוד דבר, אם כבר מדברים פה, כשדיברנו לפני התוכנית, ציינת שאחד מהתקלות שיכולות לקרות למרצה, זה כשהוא מדבר על נושא מקצועי בפני אנשים שזו המקצוע שלהם. וזה יכול ליצור בעיה.
התברר שזה כבר נתון סטטיסטי מדהים, פסיכולוגי, אם תרצה אנתרופולוגי, שמצוי בקרב תרבויות שונות. מסתבר שהרבה מאוד אנשים לא אוהבים שמדברים על המקצוע שלהם. תנסה לדבר עם חיילים על דפוסי התנהלות בצבא ועל כל מיני סוגיות צבאיות.
על רופאים,
אתה תראה,
על רפואה.
או על רופאים על רפואה, או לאנשי חינוך על חינוך. אתה לא יותר חכם ממני, אדוני, מי שמך כאן כרגע לבוא ללמד אותי סוגיות בחינוך, כאשר אני פה יש לי קילומטראז' רציני בהוראה
ולא רק, בדרך כלל גם זו טענה צודקת, כי המרצה, לא משנה כמה שהוא הכין, הוא עדיין לא חי את הנושא כמו מי שזה המקצוע שלו וזה העיסוק שלו יום יום. אז מרצה שהולך לדבר על חינוך בפני מחנכים והוא לא מחנך בעצמו, נכנס פה לסיכון מאוד רציני שהוא יתאה באיזה
לכן
פרט.
לכן יש לנו הנחיה למשל בערכים, שבשום אופן מרצה שלא בקיא ביסודות המדע איננו רשאי לחלוטין, איננו רשאי לדבר בנושא מדע.
כי הוא יטעה. או שהיא קשל בלשונו, או
שהיא... די בזה שהוא יאמר אינשטיין במקום איינשטיין, כן?
וכבר יצחקו עליו.
וכבר לגלגו עליו אנשים.
כן, כן. עוד דבר, אני חושב לאור מה שדיברנו עד עכשיו, שצריכה להיות התאמה בנושא ההרצאה לבין כמה זמן עומד לרשותך. למשל, אם מזמינים אותך לדבר בית הכנסת בלמינכן למיירי ויש לך 10 דקות, זה לא הזמן לפתוח נושא ארוך, מורכב ומסובך, שרק בשביל להקיף אותו במינימום לוקח שעה. כי אז אתה סתם מדלג על כמה דברים ולא גמרת, לא פתחת ולא הספקת שום דבר. זאת אומרת, תתאים גם את המורכבות ואת העומק של הנושא לזמן המשוער שעומד לרשותך, שזה יהיה גם מעניין וגם רלוונטי, ותנסה להשחיל איזה מסר בתוך משבצת הזמן שנתנו לך.
אספר לך סיפור. מוזמן צ'רצ'יל בשנות ה-40, 1940, הוזמן לאיזה כנס. לא דובר שהוא ידבר. היו שם, זה כנס עם אנשי תיאולוגיה נוצרית, לא חשוב. אז היה שם איזה כומר, אמר לו, תשמע, בוא תדבר. אומר, רגע, מה פירוש לדבר? כמה זמן אני צריך לדבר? שאלו אותו, רגע, מה זה חשוב כמה זמן? אתה צ'רצ'יל, תדבר. אז אמר צ'רצ'יל, תראו, אם אתם מבקשים ממני, אם אתם מבקשים לדבר, שאני אדבר שעה, אז אני עכשיו יכול לעלות, אדבר מיד, אין לי שום בעיה. אם אתם מבקשים שאני אדבר 10 דקות, בשביל זה אני צריך להכין 6 שעות. ואם אתם מבקשים ממני לדבר רק 3 דקות, לזה אני כבר צריך 3 ימים. צ'רצ'יל בעצם אמר פה דבר מעניין. הוא אמר, כשאתה צריך לדבר קצר, אתה צריך לתכנן הרבה יותר זמן. החוכמה היא באמת, אדם מקצועי לא מדבר ככה בשלוף. הוא מכין את הדברים, הוא יודע לתזמן את זה נכון, יודע כמה זמן הוא יכול לדבר, לפי זה הוא מכין את העירייה, הוא יודע כמה זמן לפתוח, כמה זמן לסיים. היו כבר מרצים כאלה, אתה יודע, מופיעים ברדיו, מרועיינים למיניהם. אז הוא רוצה לומר, רגע, יש לי 3 דברים, הוא אומר בפתיחה להקדמה למבוא, כבר אומר לו, סליחה אדוני, הזמנך תם. אז אדם חכם הוא אדם שצריך לתכנן נכון, כמה זמן יש לי לדבר, לפי זה לשים את הדברים העיקריים, עם פתיחה, עם סגירה, עם...
וזה באמת מעניין, עכשיו זה גם... תוכנית רדיו, שאלה כמה דברים הכנו לדבר.
זה באמת, אתה מעלה פה נקודה נכונה. אני חשבתי לעצמי שאת ההמחשה הכי טובה לנושא שאנחנו מדברים עליו, אם היינו פותחים את המיקרופונים בהקלטה לפני שהתחלנו את התוכנית, כן. עשינו פה הכנות ותכנונים, מה נדבר, מה נתחיל בהתחלה, מה היה באמצע, באיזה שלב נכניס את קובי לוי, כל הנושאים האלה של, של מאחורי הקלעים, זה בעצם האופן שבו אתה אמור לארגן את ההרצאה שלך. כל התכנונים, כל האסטרטגיה, את הכל אתה עושה לפני כן. אז אמרנו שצריך להתחיל מבחירת נושא מתאים ורלוונטי, להגדיר מה המטרה שלי בהרצאה, מה אני רוצה להעביר פה, מה הפואנטה שלי.
רגע, נושא המטרה הוא קריטי. אני רוצה להגיד לך, זה תופעת טבע מדהימה. ישנם אנשים שיש להם רפרטואר רעיוני, אוסף רעיונות, ואתה שואל אותו, תגיד, כמה הרצאות יש לך? יש לי מאות, על כל נושא אני יכול לדבר. הוא מכניס אותה שרשרת רעיונות, הוא מכניס את זה עם כף נעל לתכנים עצמם, וכל הזדמנות שיש לו את אותם רעיונות, הוא מלביש את זה בכל מיני צורות. אדוני, לא כך מכינים הרצאה. הרצאה צריכה להיות הגדרת יעד. מה המטרה שלי בהרצאה? לא להרשים. אני לא כאן נמצא כדי להרשים, אני כאן כדי ללמד, אני כאן כדי לשנות. יש כלל בערכים, אנחנו לא מוסרים הרצאות אינפורמציה. בארגון ערכים, כל סוללת המרצים לאורך כל השנים, כן, למעלה כמעט 4 עשורים, יש לנו כלל שמנחה אותנו. לעולם אל תלמד אנשים, תשנה אנשים. תכין את ההרצאה בצורה כזו שתשנה אותם. סתם אינפורמציה אדם יכול ללמוד בכל מיני ספרים. החוכמה היא לשנות. תביא נקודות עוגן כאלה שיוכללו שינוי את זה למאזין.
אז מבחינת הבן אדם שמתכנן את ההרצאה, הוא צריך להגדיר לעצמו יעד, זאת אומרת, לאן הוא רוצה להוביל את המאזינים כשההרצאה מסתיימת? איפה, לאן הוא לקח אותם? איפה הם נמצאים עכשיו שהם לא היו קודם לכן? אז ברגע שהגדרת את היעד סביב היעד הזה, אתה מתחיל להרכיב את כל החלקים של ההרצאה. אבל דבר ראשון, אתה צריך לבחור נושא, להגדיר לעצמך יעד, ואז אתה יכול לצאת לדרך מבחינת...
אבל לפני זה אתה צריך לבדוק את קהל היעד.
כדי להכיר בפני מי אתה עומד. טוב, אז אנחנו בנקודה הזו, אנחנו נצא למקבץ של פרסומות, כי היעד שלנו זה אמנם ללמד איך להרצות, אבל על הדרך אנחנו צריכים גם כן לתת את שלנו לרדיו, ומיד לאחר הפרסומות נחזור ונמשיך בשאלה הגדולה, איך מכינים הרצאה בומבסטית.
עכשיו איתכם, המרצה, עם אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
לקיים בנו חכמי ישראל. הציבור נקרא להתפלל לרפואת מרן ראש הישיבה, הרב אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגה שטיינמן, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. ואין כל כביר לא ימאס תפילת רבים.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
הרשות לפיתוח הנגב שמחה להזמין את הציבור הרחב למעמד הנחת אבן הפינה למרכז מורשת הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו אמן, בציונו הקדוש בנתיבות. האירוע יתקיים בעזרת השם ביום שני ג' בשבט בשעה 15:00 במעמד כבוד קדושת האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא שליט"א, מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א הרב הראשי לישראל, ורבה הראשי של ירושלים מרן הרב שלמה משה אמר שליט"א. אורח הכבוד שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל הרב אריה דרי. ניתן להגיע בהסעות מכל רחבי הארץ ועם רכבת ישראל. כולם מוזמנים.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
סוף עונה, עד 50% הנחה, רק עד יום שלישי, ורק במחסני חשמל.
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר, כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת, 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
חדש בבני ברק, פיצה פוד, 100% של גבינה אמיתית. ועכשיו מבצע חורף מפנק, מזמינים משפחתית ומקבלים את השנייה בחצי המחיר. משלוחים חינם, פיצה פוד בבני ברק, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. חייגו 03-628-1181.
מהפכה ברפואת השן, בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת, ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר, ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן, 03-619-2885.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, המרצה, עם אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית המרצה חזרנו אליכם, והנושא שבו אנחנו עוסקים היום זה איך בונים את ההרצאה, איך אוספים את החומר, איך בוחרים את הנושא ואיך מסדרים אותו בצורה טובה ומוצלחת כדי שאפשר יהיה להגיש אותו כמו שצריך. אז בחלק הקודם של התוכנית דיברנו על כך שצריך לעשות קצת עבודת תחקיר בבחינת דע לפני מי אתה עתיד לעמוד, מי קהל היעד שלך. בהתאם לכך יש לבחור רעיון, נושא שהוא רלוונטי, מעניין ומחכים עבור הקהל המסוים הזה, שיתאים אליו מבחינת הרמה, הגיל וכו'. וגם צריך להגדיר מטרה, מה אני הולך להשיג בהרצאה הזו. הרצאה זה לא סתם אוסף של רעיונות יפים, של פרפראות נחמדים, של סיפורים מעניינים. הרצאה זה מסע, זה אמור להוביל את המאזינים למקום כלשהו, ואתה צריך לשבת עם עצמך מראש ולתכנן לאן אני רוצה להוביל את המאזינים שלי. ועכשיו, אחרי שעברנו את השלבים המקדימים הללו, אנחנו מגיעים לנושא שנקרא איסוף החומר. ופה אני רוצה להפנות שאלה אליך, הרב ישעיהו אורביץ. אתה, נגדיר אותך המומחה בידיעה בתחום איסוף החומר. אני יודע גם מהניסיון האישי שלי שכשצריך לעשות מלאכת תחקיר ולהגיע לכל מיני פיסות אינפורמציה, אז אתה הכתובת ובמך נעזרים. והפעם אתה הולך לעשות משהו שאולי לא עשית בעבר, אתה הולך להניח את הקלפים על השולחן ולחשוף כמה משודות המקצוע. באמת, איך יש למרצים כל כך הרבה רעיונות מעניינים? מאיפה הם מוצאים את כל הידע הזה? מאיפה הם מוצאים את כל הדוגמאות והסיפורים וכו'? מה אתה אומר?
קודם כל צריך לומר שמאוד מאוד חשוב הנושא של ההכנה. אני צריך להדגיש את זה. זאת אומרת, זה לא רק מרצה. גם רב שנותן שיעור בגמרא, גם מורה בכיתה שמלמד חומר, גם משגיח שמעביר שיחה מוסרית, ודאי ודאי מרצה שבא נדבר לקהל אחרי יום עבודה עמוס שרוצים לנוח ולנמנם, הוא צריך לרתק אותם. ככל שישקיע יותר בהכנה והכנה של הרצאה מעניינת, מרתקת, בנויה נכון, כך יהיה לו יותר תשומת לב וכך הרצאה שלו תהיה יותר אפקטיבית. לכן הנושא הזה הוא קריטי.
בסיכום אתה אומר, אומרת, תכין.
כן, חד משמעית. זאת אומרת, אתה רואה באופן משמעותי, באופן מהותי, פער גדול מאוד בין מרצים שמדברים ללא הכנה מתאימה או ללא הכנה מספקת, לבין מרצים שבאו מוכנים, מסודרים, עם מבנה נכון, עם רעיונות נכונים, וגם ככה האימפקט הוא הרבה יותר ארוך, ההשפעה היא הרבה יותר משמעותית מאחר.
אוקיי.
לגבי החומר, כמובן עוד פעם, ערכים, יש לערכים יתרון מאוד מאוד גדול ומשמעותי על פני מערכות אחרות, וזה שזה ארגון עם ידע מצטבר. זאת אומרת, זה אחד הארגונים, הייתי אומר, הבודדים, שיש להם, שהם בנויים בצורה כזאת, כל המערכת של ההרצאות ושל חוגי הבית ושל הסמינרים בנויים על מידע ואינפורמציה של מערכת שמצטברת עם השנים ומתעדכנת גם.
זאת אומרת, הכל נשאר בזיכרון.
כן, בזיכרון הארגוני, כשמדובר גם זה בא לידי ביטוי בצורה של מאגרי מידע עצומים מאוד. זאת אומרת, יש לנו היום במערכת מאגרי מידע גם של אודיו, גם של וידאו, גם מאגרי מידע של טקסטים, בהיקפים עצומים. רק להמחשה, מאגר המידע של קבצי אינפורמציה ומידע וטקסטים שיש לנו, מדובר על סדר גודל של 300 נושאי אב ואלפי תתי נושאים. כמעט כל נושא שתרצה, נושא של יהדות ועוד נושא, יש לנו על זה חומר. וכל מיני חומרים מכל מיני,
וכשאתה אומר חומר, אתה מתכוון?
אתה חושב דוגמה. בוא נגיד, בא מרצה, אומר, תראה, אני רוצה לדבר על נושא של משמעות החיים, או נושא של חיים אחרי המוות, או נושא של פסיכולוגיה, או חינוך, או יהדות ואסטרולוגיה, או פיזיקה, או אבולוציה, לא משנה, כל נושא, יש תיקיות גם של מאגרי טקסט, גם של מאגרי מצגות, גם של תקצירים של הרצאות ושכתובים של מרצים אחרים, וגם מצגות של מולטימדיה שיכול להיעזר בהם. כמובן שאתה בנותן הרצאה, לא תיקח חומר של מישהו אחר, או חומר, צריך לבנות אותו, בהתאם לקהל היעד, בהתאם לזה, אבל יש לנו מאגרי מידע שהצטברו, כמובן שהחומר הצטבר בצורה כזאת, שבעבר, עוד לפני עידן האינטרנט, אז היו צוות של תחקירנים, שישבו גם הרב הנשיא בזמנו, עסק בזה הרבה, ומרצים אחרים, עוד לפני שני עשורים, שלוש עשורים, היו יושבים בספריות,
ונוברים
באנציקלופדיות ובספרים, מוצאים שם מובאות ומחקרים וכולי. כיום הנושא הדיגיטלי הוא כמובן הרבה יותר מתקדם, אז היום המחקרים והנתונים נאספים ממאגרים גם מקוונים. אבל צריך לומר, אני אחלק את הדברים שלי לשני חלקים כשמדברים על איסוף חומר. מה שיש בערכים, ומה אידיאלי לאדם האינדיבידואל לעשות.
זהו, פה אני אנסח את השאלה ככה. אתה תיארת מאוד יפה שאדם שהוא בתוך המערכת של ערכים, יש לו כל מיני כלי עזר מאוד משוכללים. אבל המאזין הממוצע שמקשבנו עכשיו, הוא לא איש ערכים, הוא סתם אברך או אדם או כל מי שלא יהיה, שמעוניין להעביר הרצאות. איזה כלים עומדים לרשותו? מה הוא יעשה? איפה הוא ימצא את החומר שלו?
אז בואו ניקח למשל דוגמה, מרצה או רב או מגיד שיעור או מורה בכיתה, לא משנה מה, רוצה להתחיל לדבר על נושא מסוים. אז כמובן שהוא צריך גם לבנות את החיפוש המידע בהתאם למבנה הרצאה הנכון. כי מבנה הרצאה הנכון הוא בנוי לא רק על קטעי טקסט או על קטעי מידע, הוא בנוי גם על קטע של הומור ועל קטע של סיפור, לפעמים סיפורים אישיים. אגב, זה דבר שהוא נורא נורא חשוב. ויש מרצים בערכים גם וגם מרצים אחרים, יש להם פנקס בכיס. כל פעם שנקלים, אני ראיתי כמה וכמה מרצים, את הרב צבי בן צור, את הרב לסי, יום אחד נסענו בזמנו לסמינר, ובדרך הרב לסי נסע איתנו בדרך, ואז הוציא פנקס, ואמר, יש לי פה פנקס עם בדיחות לפי א' ב', תגידו מילה.
זה הסוד שלו, הפנקס. זאת אומרת, מי שיניח את ידו על הפנקס הזה, יהפוך להיות הרב לסי בעצמו.
כמובן שהוא צריך גם לאמץ את הרטוריקה שלו, אבל אותו דבר הרב בן צור למשל, כל פעם לפעמים ראיתי מישהו בא מספר לו משהו, יצר מוציא נייר, רושם את זה וזה יכנס לקטלוג. אז נורא חשוב לבנות לעצמך ארכיון מידע אישי, לפי נושאים, לפי סוגיות, כל פעם היום יש אסופות גם לפי פרשת שבוע וגם לפי נושאים שאפשר בקלות לאסוף חומר ומידע ואנקדוטות וסיפורי צדיקים וכולי, אפשר לבנות מזה דברים. מעבר לזה, כמובן, כל נושא יש את הדרך איך להגיע לאינפורמציה, וכמובן צריך, זאת מיומנות שהיא...
אבל לפעמים צריך, אדם רוצה להוסיף להרצאה של איזשהו מחקר פסיכולוגי שנערך בנושא, או איזשהו תגלית מדעית שקשורה לזה, איפה הוא מוצא את זה?
טוב, בעבר היינו יושבים בספריות, בספרי הלאומית, היינו עוברים בספרות אקדמית, ספרות מדעית. כיום באמצעות האינטרנט אפשר להגיע בקלות לאינפורמציה רבה מאוד בכל התחומים. כמובן שצריך לדעת את ההקשרים הנכונים, לדעת גם לבור את המוץ מהתבן ולמצוא את הדברים הנכונים ואת הדברים המתאימים. אנחנו נעזרים באנשים שגם זה תחום ההתמחות שלהם.
אנשי מקצוע.
אנשי מקצוע, וגם כל אחד לפי תחומו, הוא עובר על ספרות בנושא, קוראים ספרים, מסכמים גם ספרים. הרב נשיא למשל אולי יכול לספר גם על על, על איך הוא בונה חלק גדול מהרצאות גם שלו, גם של מרצים אחרים, באמצעות ספרים שמתקצרים אותם, ומוציאים מספר של 500 עמודים, מוציאים מזה את התמצית, שזה יכול להיות גר 10 עמודים רק, אבל 10 עמודים שאפשר להשתמש בהם לאחר מכן, ממש לבנות הרצאה של, שתגרום גם לשינוי עמדות.
אני רוצה לשאול אותך, רב נצי שאלה, אין ספק שאחד החלקים היותר מעניינים, החלק הכי מעניין בכל הרצאה, זה הסיפורים. אנשים מקשיבים להרצאה, אבל הסיפורים זה מה שתופס אותם. כשמתכננים הרצאה אידיאלית, מה היית אומר צריך להיות היחס בין כמות הסיפורים לכמות האינפורמציה שההרצאה מעבירה?
אז אני זוכר באחד ההרצאות בקורסים אמרתי שלמעשה הרצאה זה סיפורים, שבין הסיפורים יש גם כמה רעיונות. כן. אבל כמובן זה רק לצורך המליצה. מרצה טוב זה מרצה שיש לו על כל נושא אוסף של משלים, סיפורים, אגדות חז"ל.
איך הוא זוכר את כל החומר
הוא
הזה?
הוא לא זוכר, תדע לך יש כלל בלוגיקה. ההפך מלשכוח זה לכתוב. אוקיי? אז מה שאתה צריך לעשות, אתה עובר כסדר. אולי נקרא מאמר חז"ל שמבטא את זה. אבות רבי נתן אומר שם על רבי יהודה הנשיא, היה מונה שבחם של חכמים. לרבי עקיבא קרא לו אוצר בלום. מה היה אוצר בלום של רבי עקיבא? למה לרבי עקיבא הוא קרא אוצר בלום? כי היה, לרבי עקיבא הייתה שיטה שבה הוא היה אוסף את החומר להרצאות שלו. איך הוא היה אוסף? למה רבי עקיבא דומה? לפועל שנטל קופתו ויצא לחוץ. מצא חיטים, מניח בה. מצא סעורים, מניח בה. כוסמין, מניח בה. פולין, מניח בה. עדשין, מניח בה. כיוון שנכנס לביתו, מברר חיטים בפני עצמם. סעורים בפני עצמם, כוסמין בפני עצמם, פולין בפני עצמם, עדשים בפני עצמם. כמובן זה משל. כן? כך עשה רבי עקיבא ועשה כל התורה טבעות טבעות. כמו שאמר הרב הורוביץ, כאשר יש לך ארכיון מסודר במחשב, כל רעיון שאתה עושה, כל רעיון שאתה שומע, אתה מיד מכניס את זה. אבל יש פה דבר מאוד מאוד חשוב. העיקרון הוא ננס על גבי ענק. קדמו לפניך אנשים רבים שכבר עסקו באיסוף החומר הזה. אתה לא תלך עכשיו לאסוף מבתחילה, מהחל ועד כלה. בוא, תנסה להסתמך על הספנים שכבר עשו בעבר. הלא הבאים אחריך הסתמכו גם עליך. אז החוכמה היא גם לדעת מאיפה לקחת. ההצעה טובה זה לשמוע הרצאות של אנשים. גם משום שאתה תדע איך הם בנו את ההרצאה, אבל גם תדע מה הרעיונות וההדגשים שהם למדו שהם נכונים יותר.
זאת אומרת, במילים אחרות, אם יש אתה רוצה להעביר הרצאה בנושא חינוכי מסוים, תקשיב להרצאות של מרצים, הרצאות קיימות, מוקלטות, בתחום המסוים הזה, ומתוך זה תוכל להבין איך מעבירים את החומר הזה.
ממש כך. יש מרצה למשל שאני שומע אותו הרבה פעמים, כי אני שוכח, זה אני עצמי. אחרי כמה שנים אני צריך לשמוע אותי מדבר, ואז אני אומר, אופה, נתתי את הדוגמה הזאת בהתחלה.
כי לא תמיד אתה זוכר בשעת, ברגע האמת, מה הדגש הנכון.
כן.
או שגם דרך שמיעה של הרצאות של מרצים אחרים, אתה לומד גם מה הדברים שאתה יכול לחדש, ומה איזה נקודות אתה יכול שם להתפתח יותר ולהביא דברים נוספים.
טוב, יש שאלה אחת שמעניינת לי לשאול את שניכם. כמה חומר צריך לאסוף? זאת אומרת, באיזה שלב אתה אומר עצמך, די, אספתי מספיק.
יש איזה
משקל?
יש כלל שאומר שכשאתה מכין הרצאה, אתה צריך להכין לפחות פי 3 חומר מה שאתה עומד לדבר. ואני אומר פי 30.
זאת אומרת, אם ההרצאה היא של חצי שעה, אתה עקרונית, יש לך מספיק חומר של שעה וחצי.
חד משמעי.
אבל זה בזבוז זמן.
מכמה סיבות. קודם כל, כשמישהו בא ומדבר על נושא מסוים, ככל שהוא הכין יותר חומר, כך ההרצאה שלו תהיה טובה יותר. מדוע? כי אנשים מקבלים בצורה מודעת, הם רואים את זה גם וחשים את זה, כשאדם מדבר על נושא מסוים, אם הוא יודע את כל הנקודות ואת כל ההיבטים ואת ההיקף של הנושא, והוא ממש מונח בזה, אז גם הוא ידבר 10 דקות, הם ירגישו את זה ויקבלו את העוצמה של הדברים.
מעניין.
כי הם מרגישים גם בין השורות. לעומת זאת מי שרק הכין מה שהוא היה צריך להכין ממש, אז הדברים שלו יש להם... יש סיפור מעניין, ברשותך נספר, וזה גם לרפואתו של הרב שטיינמן. הייתי בברית אצל הרב שטיינמן עכשיו בסוכות האחרון, וסיפר לי שם אחד מבאי ביתו סיפור מעניין, שרב רוחמות חזרחי בא לרב שטיינמן ושאל את הרב שטיינמן, איך זה שהדברים שלך יש להם השפעה כל כך עצומה על אנשים? אנשים שומעים את הדברים, הרי אני אמר בורד מאוד אזרחי על עצמו, אני גם מונח פחות יותר בסוגיות, אני גם נותן את השיעורים האלה, וגם אני יש לי רטוריקה ברוך השם טובה, ובכל זאת כשהרב שטיינמן מדבר לא עם הרטוריקה שלי, בכל זאת הדברים מתקבלים. אז אמר לו הרב שטיינמן, כמה זמן לוקח לך להכין שיעור כלולי? שאלת רבי רוחמות אזרחי. אז הוא אמר, אם זה מהרד הישיבתי, אז זה פחות זמן, אבל ככה, אם זה לא, אז צריך להכין איזה יום, יומיים. וכמה זמן לוקח להכין שיחה מוסרית? גם כמה ימים. אז הוא אומר, תראה, ולהכין את העומר כמה זמן לוקח להכין? אז שם דיבר על עצמו, להכין את העומר זה לוקח לפעמים 80-90 שנה. אז זה גם קשור לזה, זאת אומרת, ככל שאתה מכין יותר את עצמך מבחינת הידע של החום, מבחינת השחייה בתוך הים של המידע, ככה הדברים שלך יהיה להם השפעה טובה יותר.
שאלה אליך, הרב נשיא. הלך הבן אדם, עשה את עבודת הלימוד, כמו שהרב שי הורוביץ תיאר, למד את הנושא לעומק, אסף חומר פי 30, פי כמה וכמה ממה שהוא צריך, עכשיו הוא כבר נמצא אחרי השלב הזה, יש לו אוסף עצום של אנקדוטות, סיפורים, משלים, ואפילו קטעי הומור. איך לוקחים עכשיו את הבלגן הזה, ומסדרים אותו למשהו שהוא מעניין, משהו שהוא שיטתי, משהו שיש בו קו מסוים. בקיצור, השאלה היא איך מארגנים את החומר שאספת?
שאלה מצוינת, היא בעצם שהליבה המרכזית של הכנת החומר. קודם כל צריך לדעת שהמבנה המסודר הנכון והחכם של ההרצאה, זה לא רק חיוני למרצה, זה גם חיוני לקהל. זה חיוני למרצה משום שזה נוסח ביטחון למרצה, משחרר אותו למשל מפחדים, מוביל אותו גם באיזה סוג של קו מחשבה. הוא גם יודע על רצף רעיוני תוך כדי החומרים שהוא כותב. זה גם יסייע לו מאוד מאוד לזכור את המיקום היחסי שלו בהרצאה, וזה בולם את תחושת ההצפה. הרי אחת הבעיות הגדולות של מרצה זה שיש לו הרבה חומר, הוא לא יודע מה לומר קודם אחרי זה, הכל ככה מתערבב לו בראש. לכן סידור הדברים על הנייר מסדר את הדברים בצורה נכונה, זה כמו סקית ירקות קפואים, למשל, אם תעשה לזה פתח, תנסה להוציא, זה לא, וקורא מצב שזה לא יצא בכלל שום דבר, כי כולם רוצים לצאת בערך שהוא, הם נתקעים. החוכמה הגדולה זה לסדר את זה אחד אחד, להוציא את הדברים כסדר, ואז
זאת אומרת, ממש לקחת דף נייר גדול, ולהתחיל לרשום בצורה שיטתית, מה הרעיונות שאני רוצה להשתמש בהם.
יפה. אני פותח, אני מכין דף, קודם כל, כותב את הפתיחה. פתיחה, דילמה, שאלות יסוד.
חשוב לפתוח בדילמה.
כן, חשוב לפתוח בדילמה.
אפילו בסיפור אישי.
למעשה אין נושא בעולם שאתה לא יכול לפתוח אותו בדילמה, ואנחנו נדבר אולי בהמשך,
כן, איך מתחילים, כן.
אבל אתה כותב לעצמך את שאלות המפתח שעליהם אתה הולך לדון, עליהם אתה הולך להתעסק. רבותיי, ציבור נכבד, היום אנחנו הולכים לדבר על הנושא מעמד האישה. נדון בשאלה, בשאלות יסוד, האם באמת יש חלוקה מעמדית בין הבעל לאישה ביהדות. אם כן, האם באמת מעמדה של האישה נחות יותר? Okay. איך אפשר לתרץ שאלות רבות מאוד, כמו שלא עשה נאישה וכי יוצא בזה? אתה פותח בשאלות, ואז אתה עושה אבני דרך בדרך.
אבל רגע, חוץ מזה שאתה פותח בשאלות, אתה גם בעצם, וזה חשוב להסביר לציבור, לאן אתה הולך לקחת אותו היום.
מצוין. אבל אסור לשים להם את זה כבר בפה. היום אנחנו נדון בשאלות האלה. אני לא אומר להם כבר, היום אנחנו ניתן תשובות ונוכיח לכם בצורה אבסולוטית, כי כבר יש התנגדות מצקב אצל הקהל. אני דן בשאלות, כשאנשים שומעים שאלות הם יותר פתוחים לשמוע את התשובות, אם אתה אומר כזה חכם אתה, ואתה יותר תחתוך ותיתן תשובות, אז הם קצת
הפוך, ככה. למעשה אתה אפילו שואל את השאלה בצורה יותר קיצונית, מקשה אותה שאנשים עדיין יגידו, אז מה התשובה באמת? ישור את עצמם...
יפה, אז אני מסדר את זה לפי ראשי פרקים.
כמה ראשי פרקים?
ראשי פרקים, בדרך כלל לא יותר מ-10 ראשי פרקים, כן? אתה יכול בתוך הראשי פרקים...
שנה שני, כשאתה אומר ראשי פרקים, אתה מתכוון לומר שאתה מחלק את ההרצאה שלך לעשרה תתי פרקים.
שלבים.
עשרה שלבים.
אתה כותב את זה בבולד, כן? באותיות...
אם יש לך מספיק חומר ל-20 או 30?
לא משנה, אתה תכניס אותם לארבעה ראשי פרקים.
יש גבול?
כן, בוודאי. אחת הבעיות הגדולות זה של אדם, הוא לא יודע איך לתמרי נכון ולתזמן נכון, לתמעל מה שנקרא... את התכנים שלו, למה? משום שהוא לא סידר אותם על הנייר, נכון?
אני אסביר.
זה מאוד מפריע, בן אדם שהוא בא מדבר, והוא סיים את הרצאה, טוב, לא הספקתי לדבר על שום דבר מה שרציתי, אבל לא נורא, אני צריך לסיים כי הזמן נגמר. אנשים יוצאים בתחושת החמצה.
וזה התחיל מזה שלא היית מאורגן נכון בניהול הזמן, אז שרפת יותר מדי מהזמן על ההקדמה ועל המבוא, ועד שהגעת לעיקר כבר, אוקיי, צריך לגמור. ואת יודע מה? זה בדיוק מה שקרה לנו עכשיו. ברוב שדיברנו ודיברנו ודיברנו, נגמר הזמן, כי הגיע הזמן לפרסומות. אז נצא לפרסומות וננהל את הזמן בחוכמה, כדי שבזמן הנותר נספיק את מה שרצינו.
עכשיו איתכם, המרצה, עם אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
לקיים בנו חכמי ישראל. הציבור נקרא להתפלל לרפואת מרן ראש הישיבה, רב אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגה שטיינמן, לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. ואין כל כביר לא ימאס תפילת רבים.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
בני פישר, תיווך הגבעה, מזמין אתכם לגור בגבעה הצרפתית בפרויקט בוטיק להשכרה. הכניסה מיידית, דירות גדולות ומרווחות, מפרט טכני עשיר ויוקרתי, במרחק הליכה מרמת אשכול, מאה שערים והכותל המערבי. לפרטים חייגו עכשיו 052-763-6099, 052-763-6099.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים? גרג, בנמל, 03-60-31-081.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101, 054-533-4101.
סוף עונה, עד 50% הנחה, רק עד יום שלישי ורק במחסני חשמל.
שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. לאחרונה נחרדנו כולנו משריפה של אם וארבעת ילדיה. אם רק נושיט יד, ניתן לעצור את המקרה הבא. התקשרו וביחד נעצור את הטרגדיה הבאה.
לתרומות חייגו 1-800-392-392, 1-800-392-392.
השירים שאהבנו, ועכשיו בהגשת המאזינים.
שמח היינו, השם אלוקינו, שמלך בן דוד.
מאזינים בוחרים את השירים האהובים מכל הזמנים.
נח לשמוע את השיר.
שלום ולחיים, אפשר להשמיע את השיר.
לבקשות שירים חייגו 1-900-52-92-93, הקישו 1 ואחר כך 7, והשאירו את הודעתכם.
שלום, הייתי רוצה לשמוע את השיר.
השירים שאהבנו, ימים שני, שלישי ובי בשש בערב, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם המרצה עם אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
שלום לכם מאזינים יקרים, חזרנו לתוכנית המרצה, אנחנו בחלק האחרון של הפרק הזה, ואיתנו על הקו נמצא המרצה העיתונאי והסופר המוכשר מאוד, הרב קובי לוי. ערב טוב לך, הרב לוי.
מה שלומכם?
ברוך השם, ברוך השם. אנחנו מתלבטים פה ומתדיינים שעה ארוכה בשאלת המיליון דולר. מאיפה מוצאים רעיונות, מאיפה אוספים את החומר, כדי שאדם יוכל להפוך את ההרצאה שלו למעניינת. ואתה, ברוך השם, מדי שבוע בשבוע, מרתק את קוראי העיתון, בסיפורים שאתה מצליח לקטוף אותם, אינני יודע מאיפה, אולי תגלה את הסוד, מאיפה כותפים סיפורים, על איזה עצב גדלים.
אז ככה, קודם כל, השאלה נהדרת, ואני מקראת הפעם ספר שלי, אתה תראה שם, ממש בדף הראשון או השני, כותרת קטנה, וכתוב שם, אפשר לדבר איתי. ואחרי האפשר לדבר איתי, יש גם את מספר הפלאפון שלי, והפק שלי, והמייל של הקלדנית שלי, ובקיצור, אפשר לדבר איתי. אז אפשר לדבר איתי, אז זה יוצר המון המון דיבורים, והמון המון שיחות, והמון המון סיפורים. אני יכול לומר לך שאני יכול לסגור את הטלפון שלי ב3-4 שנים הקרובות, וגם מבלי שיספרו לי סיפורים, יש לי 3-4 שנים לכתוב סיפורים. ככה אני מעריך, אולי יותר אפילו.
אז זאת אומרת, לא אתה מחפש את הסיפורים, הסיפורים מחפשים אותך.
בקצב מהיר ויפה וטוב, אני סופר הכי מפונק שיש. באמת, אני לא... אני מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות, שבאמת אנשים יוצרים איתי קשרים, ושולחים לי גם בפקס ובמייל סיפורים, חוץ מאשר משוחחים איתי. חוץ מאשר גם אני כותב סיפורים לא רע, אני יכול לשמוע דרשה ולקלוט ככה איזה סיפורון קצרצר, עם אפייה נכונה ועם תיגון נכון, הנה לפניך הסיפור שאתה מתענג עליו.
אז אדם, אבל שהוא עדיין לא נמצא ברמה כזו שהטלפון שלו רץ מאחד לשני ומתקשרים אליו, מאיפה הוא יוכל? הוא בסך הכל רוצה, ביקשו ממנו שידבר בית כנסת או שיביא איזה שיעור, איך הוא מתאים את הסיפור שלו, את ההרצאה שלו, איך הוא מטבל אותה בסיפורים מעניינים?
תראה, קודם כל אני אומר לאנשים, תמיד אני מציע להם, קודם כל, קרא את פרשת השבוע, יפה, קח לך אלמנט אחד, נקודה אחת, פסוק אחד, רעיון אחד, הלכה אחת שעולה משם, ותחפש סיפור תוהם. כי הסיפור תמיד, אני אומר בהרצאות, סיפור נקרא סיפור כי הוא כמו אבן ספיר, כמו אבן בחושן, הוא מבריק, הוא מבהיק, הוא נותן לך את כל המסר ככה בלי שום פחדים, אלא מתוך איזה אור פנימי עצום. והדברי תורה שהם מטובלים בסיפור טוב, וטוב שזה יהיה גם סיפור אקטואלי. זאת אומרת, הסיפורים האקטואליים הם שאנשים מכירים את הדמויות, את המצב, אני לא מכיר אותם אחורה 300 שנה אחורה, אנחנו נמצאים כאן, תמיד ברכבת, במכונית, בנופש, בצימר. סיפור כזה מעורר הרבה הזדהות. עוד הצעה שאני יכול לתת למרצים, ספרו בגוף ראשון. אין לכם מושג לפתוח הרצאה הזה עם המילים, אתם יודעים, השבוע נסעתי לפתח תקווה, ובצומת שם במורשה היה פקק נורא, לא הבנתי למה, וזהו, וכן זה הדרך. אין לכם מושג כמה זה מרתק את האנשים. הם רואים לפניו את גיבור הסיפור, אני נתקעתי בדרך, אני חוויתי, אני זה, הם מסתכלים עליך, אתה נהיה כבר גיבור הדברים, וזה מוסיף הרבה נופך וכוח גם.
אני חייב לשאול אותך, הרב קובי לוי, קרה לך פעם שסיפרת סיפור והקהל לא הבין את הסיפור שלך?
לא הבין? לא, אתה יודע, אנחנו קודם כל מיומנים גם לספר סיפורים לא פחות מאשר לכתוב אותם, ואני מכין את הסיפורים שלי, חייב לומר לך, ואני לא מספר אף פעם סיפור שלא נובע ממנו איזה לקח ברור, בוטה, וגם שאנשים יקחו איתו צדה לדרך. לספר סתם סיפור בלי באמת שיהיה לקח ברור, למנף את הלקח, שהלקח יהיה ממש ככה, אדם ייקח אותו לידיים, הוא יספר אותו לשולחן שבת, הוא יספר לחבר שלו בדרך בנסיעה, עם מסר. אני מכין לסיפורים שלי, אני בונה אותם, אני גם משתדל גם בכתיבה, אם אתה קורא מדי פעם, לכתוב איזה פרי קטן מאחרי הסיפור, שהרעיון פה הוא למעשה סוג של חוויה נוספת, מה אני חושב שהסיפור הזה תורם לי, או תורם לכם, או אפילו סתם
בעצם אתה מספר את הסיפור שמאחורי הסיפור.
נכון, אגב זה מעניין, אני חייב לומר שגם אני כילד קטן תמיד היה לי איזה מין רצון אז לדבר עם הסופר שיספר לי מי זה הגיבור, איפה הוא כתב וזה איך זה הגיע, זה מאוד מעניין אותי. בהרצאות שלי אגב אני פותח את ההרצאה שלי עם המידע הזה. למה? כי תמיד שאני נשאל, ולא משנה אם אני נמצא עם בנות בכיתה ב' בבית ספר בית יעקב, או עם נשים קשישות ברכסים, או פתח תקווה, או מודיעין, נשים בוגרות יותר, השאלה ממש המיידית זה האם הסיפורים המציא, זה השאלה שהן שואלות, ובצדק רב, ואז אני מספר להם איך אני מקבל לסיפורים, איך הם מגיעים לשולחן שלי, ואיך אני אופה אותם, איך אני מתגן אותם, ואני פשוט, זה חלק מחוויה, בהרצאה שאני נותן, זה חלק מחוויה. הסופר בא ופורס להם את ה... לא רק במשטה שלו.
אתה מאחורי הקלעים.
בדיוק, אתה מאחורי הקלעים, וזה לדעתי לפעמים יותר מעניין מאשר...
כן, הסיפור עצמו. הרב קובי לוי, היה מתאים לדבר איתך בערך 90 דקות, אם לא 900 דקות, אבל הזמן שלנו נמדד בשניות ובמיקרו שניות, אז אנחנו חייבים לסיים פה. בעזרת השם עוד נחזור לשמוע ממך עוד דברים מרתקים. תודה רבה לך.
אשמח, לילה טוב.
תודה, לילה טוב. ואנחנו חותכים ישר חזרה לרב דניאל נשיא. עסקנו באיסוף ובריכוז של החומר, בוא תיתן לנו עוד איזשהו טיפ או שניים בשאלה של איך מתרגמים את כל מה שאספתי להרצאה מעניינת. מה עוד נשאר לעשות בשלב ההכנה?
קודם כל אני מציע לשזור את הסיפורים ואת הדברים, כמו שאמר הרב קובי לוי, וכן רב מאוד, לשזור אותם ברצף הרעיוני, אחרי שבנית רצף רעיוני מסודר,
שזה יתחבר אחד לשני,
מצוין, נדבך אחר נדבך, תשתול את הסיפורים במקום שאתה יודע שיהיה קצת נפילת מתח, או ציבור קצת מתעייף. ציבור מתעייף, תיזור את זה שם. אל תיתן את רצף הסיפורים בבת אחת בהתחלה, ואחרי זה נאומים מופשטים.
אוקיי.
תפזר את זה. שתיים, חשוב ביותר שתדע להשתמש בגלגלי הצלה. שים לך על הדף בצד שמאל, גלגלי הצלה. מה זה גלגלי הצלה? אם אתה מרגיש קצת שההרצאה, קצת המתח יורד, תשתמש בגלגלי הצלה. מה זה גלגלי הצלה? סיפורים, משלים, דוגמאות, תובנות, קטעי הומור, או איזשהו בדיחה שנונה אפילו, כמובן שמתאימה לתוכל, לא מאולצת. כן? כאשר יש לך גם גלגלי הצלה, גם פתיחה נכונה עם דילמות כאמור, גם סיום מרגש, זה חשוב ביותר, ולרשום את המילים של הסיום, כי לפעמים אתה תתרגש, לא תדע מלא איך לסיים, שיהיה לך את הקטע האחרון איך לסיים.
אז אתה מאורגן כמו שצריך. טוב. יש באמת עוד הרבה מה לדבר בנושא הזה, אני רק רוצה לציין שבשבוע הבא, הפרק הבא בסדרה המרצה, תעסוק בנושא הקריזמה, איך מעבירים את התוכן באופן שיהיה מרתק, מה הקצב, איך יוצרים דרמה, איך מדברים בריאיתות, על כל זה ועוד נדבר בתוכנית הבאה. לסיום, אני רוצה להודות למפיק אבינועם יוגב, למנהל התוכניות בצלאל כאן, לאורחים שלנו, הרב ישעיה הורוויץ, הרב דוקטור דניאל נשיא, והסופר והעיתונאי קובי לוי. תודה רבה גם לכם מאזינים ומאזינות יקרים, שיהיה לכולנו לילה טוב ולהשתמע בתוכנית הבאה של המרצה. לקיים בנו חכמי ישראל. הציבור נקרא להתפלל לרפואת מרן ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגה שטיינמן, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. ואין כל כביר לא ימאס תפילת רבים.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
שאני אבזבז כסף על עמלות מיותרות? לא בא בחשבון. בחשבון פשוט הכי משתלם בבנק הדואר. פותחים חשבון בבנק הדואר ונהנים מכל הפלוסים שעושים טוב לחשבון הבנק שלכם. עמלות נמוכות במיוחד, ללא ריביות, פריסה ארצית רחבה, כרטיס חיוב לשליטה בהוצאות ועוד. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי הדואר, פיתחו חשבון ותהנו מתנאים משתלמים במיוחד. משהו חדש קורה בדואר ישראל.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, תמיד תצאו
בזול. יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com, zoozame.com.
רוצים לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע? מכון נירנברג מציע מסגרת מהפכנית המשלבת שני קורסי תעודה, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות. הצטרפו לקורס המקיף מסוגו באווירה אישית ומקצועית עם המרצים הטובים בארץ ובראשם הרב שמחה כהן. בואו לרכוש מקצוע מפרנס במכון נירנברג במסלולים נפרדים לנשים ולגברים בבני ברק ובירושלים. לפרטים ולהרשמה 1-700-555-714 1-700-555-714.
לנשום את ניחוח מטעי הקפה בברזיל, להרגיש בכל לגימה את טעמם של פולי קפה איכותיים, מה שכוס קפה אחת יכולה לעשות. קפה אליט שמחים להציג את קפה ברזילאי, 100% פולי קפה מברזיל, לחוויית קפה מושלמת. קפה ברזילאי של אליט, להרגיש את האיכות, להנות מהטעם. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית ובאריזה חדשה, תהנו.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החימצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1-2-2-1 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
לשידורי קול חי ניתן להאזין גם באתר קול חי, 93fm.co.il.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי תמיד איתי. חדשות קול חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. התפילות לרפואתו של מרן ראש הישיבה הגאון הרב אהרון לייב שטיינמן במקומות רבים ברחבי